זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לפודקאסט זמן עסקים עם קטי אגינוב. כל מי שמנהל משרד רואי חשבון יודע כמה מסובך זה, כמה תיאומים זה דורש, על כמה דברים צריך להיות. אז היום יש לזה פתרון וקוראים לזה מערכת דוקטומי. ואיתנו כאן להציג את המערכת ולדבר קצת על ראיית חשבון, איתי מנור.
שלום, נעים מאוד לקטיה ולצופים.
איזה כיף שאתה איתנו. אז אתה גם רואה חשבון, גם יזם, ובעצם גם מי שעכשיו הקים את דוקטומי.
אכן, זה אני.
כן. אבל בוא תספר לנו קצת על מי זה איתי הבן אדם, ככה רקע אישי קצת.
אז מבחינת הקריירה המקצועית שלי, התחלתי למעשה את הקריירה במס הכנסה. עבדתי 4 שנים כמפקח מס במס הכנסה, דווקא לא רחוק מכאן בתל אביב, 3. לאחר מכן הזדמן לי להתחיל עבודה כחשב בחברת הייטק קטנה.
ומה למדת עוד לפני, אני מחזירה אותך אל הלימודים?
למדתי ראיית חשבון, למדתי מנהל עסקים ומימון.
זה תחומים שאהבת פשוט.
תחומים שהתחברתי אליהם, מאוד אהבתי ככה את העולם האנליטי. ואחרי, כמו שאמרתי קודם, מס הכנסה, המשכתי לתפקיד חשב, תפקיד ראשון כחשב, ולמעשה התגלגלתי כמעט 10 בכל תחומי ההייטק.
וואו.
כלומר, התחלתי בתפקיד זוטר יחסית, עברתי להיות מנהל כספים אזורי, אירופה, אחר כך גם התגלגלנו לארצות הברית.
התקדמת, כן.
בהחלט. קרה תקופה מאוד 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 פורה בהייטק, ולמעשה עד 2008 היה משבר מאוד גדול. מעל 10 הייתי בתפקידים, בתפקידי הכספים, אבל הכרתי הרבה מאוד תחומים בתוך
והייטק
העבודה.
והייטק זה כיף.
הייטק זה כיף, זה כלוב זהב.
זה תנאים, זה כסף
זה
טוב.
זה הכל, 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 הכל. כל מה שההייטק יודע לתת.
ועד המשבר גם תכננת להישאר בהייטק, גם תכננת לעשות המעבר לארצות הברית, אם אני זוכרת נכון.
היינו אמורים לעשות מעבר לארצות הברית.
אתה והמשפחה שלך.
עם המשפחה, כבר עשינו כבר ביקורים עם ויזות עבודה וכל התהליך. המשבר, כמו כל משבר, יצר את גרם בעצם לסיום העסקה שלי. הייתי האחרון שקיבע את האור, כמו שאומרים.
וואו.
אנשי המהנדסים פותחים ואנשי הכספים סוגרים.
כן.
אז זה ממש קלישה שהפכה למציאות.
ממש כמו בטח גדול, רק שלא זוכים פה בכסף.
לגמרי, לגמרי. זכיתי בדברים אחרים.
כן, כן.
ולמעשה זה היה ב-2008, היינו כבר על המזוודות, כמו שאומרים, לעשות רילוקיישן, אבל זה לא קרה, ולכן החלטנו לעשות רילוקיישן למקום אחר בארץ, ועברנו לדרום. עברנו למקום שנקרא,
זה חתיכת מעבר.
גם מעבר לאמריקה זה מעבר.
משפחה של כמה אתם?
אנחנו אז היינו 2, זאת אומרת זוג ושני ילדים, ושם נולד גם הבן השלישי.
איזה יופי.
אז אנחנו היום 3 בנים, כבר גדולים, אחרי צבא, אוניברסיטה, ולמעשה בשנת 2008-9, ככה אחרי המעבר לדרום, נזכרתי שאני רואה חשבון, כמו שאומרים.
אני חייבת לשאול אותך לפני זה, למה לעבור דווקא לאזור דרום? זה חתיכת שינוי.
חיפשנו שינוי, כבר היינו ערוכים לשינוי כמשפחה, כבר כמשפחה היינו ערוכים כבר לשינוי, לרילוקיישן, וכשזה לא קרה, אז אמרנו בוא נעשה בכל זאת השינוי. מאוד אהבנו את הדרום, כי אנחנו גם אוהבים לטייל, ואנחנו מאוד אוהבים ככה טבע, עוסקים קצת גם היום קצת בסקי ובצלילה, אין את זה בדרום.
נשמע שמאוד כיף אצלכם במשפחה.
משתדלים, משתדלים לגוון, בהחלט משתדלים לגוון.
בין כל המספרים והראיית חשבון, כן.
בהחלט. וכמו שאמרתי, פתחתי את המשרד, ופה באמת זה שונות מאוד מאוד גדולה. כלומר, רואי חשבון שנמצא כרואי חשבון בהייטק, או רואי חשבון של חברה.
למה לא רצית לחזור אל תחום ההייטק?
היה משבר. משבר גדול.
אחרי שהמשבר נגמר.
הבנתי שמיציתי את החלק שלי בתחום הזה, ומאוד עניין אותי לנסות איזושהי דרך עצמאית.
את העניין של העצמאי, כן.
את הדרך העצמאית שלי.
וטוב שנזכרת שגם אתה רואה חשבון, כן.
אני נזכרתי, נכון. זה מה שנקרא, לכו ללמוד, שיהיה לכם מקצוע, אתם אף פעם לא יודעים.
בסוף אולי זה יציל אתכם, כן.
אף פעם לא יודעים מתי צריכים את התעודה על הקיר.
נכון, נכון, גם אם אתם עושים משהו אחר.
ללא ספק.
כן. אז אתה פותח משרד.
פתחתי משרד, התחלתי עם עצמי. כמה חבר'ה ככה שהכרתי מההייטק הזה החליטו שאני דווקא נהיה רואה חשבון שלהם חברים וקולגות.
כי כבר יצרת
רושם
אצלם, אז
כי הכרתי, אז נתן ככה איזשהו בוסט ראשוני. אבל זה שונה לגמרי. כלומר, ההפעלה של משרד רואי חשבון, והוא שנותן בעצם את כל השירותים החשבונאיים, מרמת, אני אגיד את זה הכי פשוטה, מרמת העוסק הפטור והעוסק המורשה והחברה הקטנה, ופתאום יש גם עמותה, ופתאום יש גם אגודה.
וזה
ופתאום,
השירותים שאתה נותן היום.
וזה בעצם השירותים שאנחנו נותנים.
מעוסקים זעירים, פטורים?
בהחלט.
עד לחברות?
עד לחברות. אין לי חברות בורסאיות או חברות ענק, כי סך הכל המקום שאני נמצא לא מזמן את כל הפעילויות האלה, אבל דווקא המקום הגיאוגרפי, שאני נמצא, כן. דווקא המקום שאני נמצא, אז אם אין לי הזדמנויות אחרות, כי יש את האוניברסיטה, יש הרבה חבר'ה שיוצאים לרילוקיישן, הרבה חבר'ה שיוצאים לשנת שבתון, פוסט דוקטורט, וזה בעיקר זימן קשרים עם אנשים.
יפה, ואיזה שירותים אתם מספקים בתוך הדבר הזה לסוגי העסקים השונים?
אנחנו בעצם מספקים את כל הרצף החשבונאי, זה נקרא, כלומר מהנהלת החשבונות, דרך הנושא של הכנת תלושי השכר, דרך דוחות שונים כאלה ואחרים, הנושא של דיווחים לרשויות המס, דוחות שנתיים, הצהרות הון, ביקורת חברות,
ממש הכל,
ממש
מעטפת שלמה,
מעטפת שלמה, כמו הרבה מאוד משרדים אחרים שקיימים, קיימים בשוק.
כמה עובדים יש לך היום?
היום אנחנו 9 עובדים כולל אותי.
יפה, ואני מאמינה שאתם עוד גדלים.
אנחנו היינו קצת יותר גדולים אפילו בתקופת הקורונה, עברנו שנתיים לא פשוטות, הרבה מאוד משרדים, הייתה תקופה מאתגרת, בוא כן, נגיד ככה, קורונה.
פחות מאתגרת מהמשבר בהייטק, אבל.
אחר. אני גם לקחתי שונה. ממנו, לקחתי ממנו גם תובנות אחרות לחיים, אבל זה לא נושא השיחה שלנו כן, נכון. היום, אנחנו כן. נתמקד בזה. אז אנחנו היום 9 עובדים, ובעצם אחרי 4-5 שנים של עבודה, ובעצם לימוד המטריה של מה זה בכלל להיות רואה חשבון עצמאי במשרד קטן.
קשוח?
מאוד, מאוד קשוח.
הרבה בירוקרטיה.
הבנתי בעצם שרואה חשבון, כי הגעתי מההייטק.
נכון, נכון.
עובד פשוט בתנאים של מקלות ואבנים.
ושם עלה לך הרעיון למערכת שתכף נדבר עליה?
ושם בעצם התחילו הניצוצות הראשונים של להבין איך אומרים, לוקחים את הדבר הזה, והופכים אותו לפשוט יותר,
מה, קל יותר. מה קשה? איפה הרגשת את הקושי?
ניהול הצוות,
okay.
כמות המשימות, המורכבות של כל תיק ותיק, לדעת מה קורה בכל תיק ותיק בכל רגע נתון, שהצוות ידע מה קורה בכל תיק ותיק, לקוח מתקשר, הוא רוצה תשובות כאן ועכשיו.
ואז מה צריך לעשות? להיכנס לתוך התיק, להתחיל
צריך
לקרוא?
צריך להיכנס לתיק, צריך להיכנס לתוכנה הזאת, צריך להיכנס לתוכנה הזאת, צריך לראות מה קורה פה, איך זה מדבר עם זה, מה הקשר בין מס הכנסה לביטוח לאומי, לבין, אני אשתמש את המונחים מקצועיים, לבין כן. ההכנסה החייבת, לבין הסכום שהוא מבוטח עכשיו בביטוח לאומי. המון המון מידע זורם במשרד, וזה ממש פרומיל מהמידע מה שאמרתי כרגע. כל מי שמנהל משרד רואי חשבון, כנראה עכשיו מהנהן בראש ומבין למה אני
אומר, מתכוון. אומר וואו, אני ממש מבין אותו.
מבין. אז בעצם התחלתי לחשוב איך אני לוקח את, את הנושא הזה, ובאמת לעולמות שאני מגיע מהם, לעולמות של ניהול, של מידע, מידע שמגיע אליך, מה שנקרא פופ, מידע שהוא מגיע אליך לשולחן, לדשבורד, ולא שאני צריך לרדוף אחריו בכל מיני נקודות כן. זמן.
כי אתם משתמשים עם הרבה מערכות בתור רואי חשבון?
יש המון, אני מחלק את, את התוכנות בתוך משרדי רואי חשבון בגדול לשתי סוגים של מערכות, מערכות מקצועיות ומערכות ניהול. מערכות מקצועיות יש המון. החל מחשבשבת הוותיקה, דרך פריוריטי, דרך תוכנות שכר כמו מכפל ושקלולית, פחות וואו. חשוב השמות, אבל...
שמות מפחידים למי יש, שלא אוהב מתמטיקה.
בהחלט, יש בתי תוכנה ענקיים בתחומים האלה, לירם ותמל, וכל מי שעוסק בתחום מכיר את השמות האלה. אבל הם צמחו כולם כדי לשרת את המטרה המקצועית, אם זה לעשות שכר, או לעשות הנהלת חשבונות, או לעשות דיווחים לרשויות, או לעשות איזשהו דוח שנתי, או כן. לייצר הצהרת הון. הם כביכול, הם לא הגיעו, התוכנות האלה לפחות לא בהגדרה שלהם, ולא באפיון הראשוני שלהם, לצורך ניהול המשרד. הם כן. הגיעו כדי לנהל את הפן המקצועי.
איך אף אחד לא חשב על זה לפני זה? אנשים עובדים שנים
במשרד רואי חשבון. אז אני אגיד ככה, זה לא שלא ממש חשבו, אוקיי? אבל כשאני התחלתי ככה לבדוק את השוק בשנת 2017-2018, ראיתי שיש כמה מערכות, אבל למערכות של העשור הקודם. הן מערכות שהן בנות, היו כבר אז בנות 7, 8, 9, 10 פלוס. וגם בתי התוכנה שפיתחו את התוכנות האלה, לא נראה שהשקיעו יותר מדי במימד הזה.
כלומר, אין בהם את כל הפונקציות שיש במערכת שאתה מציע.
אין בהם את הפונקציות.
שאנחנו גם תכף, אני רוצה שתפרט לנו את כל הפונקציות.
וגם אם יש, הם יחסית, לא שהם לא עובדות, כי אתה יודע, זה כמו עיקר שתתני לו מעדר. אז כל עוד המעדר תקין, הוא עובד, והוא עושה את הזה, אז בסדר, אז זה עובד.
אבל זה יכול להיות יותר טוב.
אבל זה יכול להיות יותר טוב, זה יכול להיות יותר יעיל, האחיזה יכולה להיות יותר נוחה, השילוב יכול להיות יותר נוח, ועוד דוגמאות אחרות שאנחנו נפרט עוד מעט.
כן, כן. אז מה הפונקציות בעצם של המערכת?
בעצם נתחיל מזה שהמערכת היא וויבית. נתחיל מזה שהיא יושבת באינטרנט, יתרונות וחסרונות יש, אבל כל דבר שחי באינטרנט, כלומר לא צריך להוריד שום דבר, לא צריך לעדכן שום דבר, ניתן לעבוד מלוקיישנים שונים, בכל עולם הקורונה, לכן אמרתי, עבודה מהבית.
כן, שזה נהיה מאוד פופולרי עכשיו.
לגמרי, אז אתה עובד מפה ואתה עובד משם, אם יש לך קבלני משנה שנותנים לך שירותים, אם יש לך שותף שנמצא במקום אחר, או אם אתה עכשיו בטיול בחול, ואתה סתם רוצה להיכנס ולראות מה קורה.
כן.
זה יתרון אדיר. והעולם הולך לשם. העולם הולך לשם.
ברור, אני חייב לבדוק משהו, אני מתחבר, זהו.
כן, אני מתחבר, אני נותן הערות, אני נותן דגשים, וממשיכים הלאה.
כן.
דבר שני, בעצם אנחנו יצרנו שתי פלטפורמות עיקריות. פלטפורמה אחת זה מה שנקרא המשרד פנימה, ופלטפורמה שנייה זה בעצם האזור האישי ללקוח.
ומה זה אומר כל אחד?
המשרד פנימה זה אומר בעצם ניהול הצוות, ניהול המשימות, ניהול כל התהליכים שבעצם נמצאים במשרד. כשאני אומר תהליכים אני מתכוון מתהליכים הכי בסיסיים של קליטת לקוח למשרד, פתיחת תיקים ברשויות, דברים נקודתיים כמו מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה או מעוסק מורשה לעוסק פטור. תנהל את זה, תנהל את האירוע הזה, תנהל את התהליך הזה. כן. תדע שזה קרה, תדע איפה זה נמצא, תדע אם זה התחיל באמצע, בסוף.
זה כן, למשל, כאילו איפה זה עומד, כשיש הרבה לקוחות אני...
בדיוק, אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד חשובים היום למשרדים, ושוב פעם, הקהל יעד גם שאני פונה אליו, הוא קהל יעד של המשרדים הקטנים והבינוניים, שבדרך כלל גם אין להם את המשאבים להקים מערכות כאלה בפני עצמם. כלומר, אין להם את המשאבים לבוא ולאפיין, או את הזמן יותר נכון, לבוא ולאפיין בדיוק מערכת שתהיה תפורה להם. המערכת שלי היא מערכת שמדברת בשפה של רואי חשבון.
כן.
אני רואי חשבון, אני חי יום יום את המונחים, אני חי עם מה זה ניקוי מס במקום, כן. ומה זה הכנסה
חייבת. אתה גם
חייבת.
מבין איפה באמת היו הבעיות ומה כואב. צריך. כן.
איפה כואב?
איפה כואב זה חשוב לדעת. נכון. אז אמרת פנימה, שכל ניהול המשרד...
אז פנימה זה ניהול הצוות, ניהול המשרד, ניהול המשימות, כן. ועוד דברים אחרים.
כאילו, לפני זה נגיד, יכול היה להיות בלגן סביב משימות?
לא של מתחיל... בלגן, אבל אני נכנס למשרדים, או אני מדבר עם אנשים שהם פוטנציאלים לרכישה, אז את רואה את כל הפתקים על השולחן. אנחנו מחליפים את הפתקים, יצרנו מערכת של פניות לקוחות, כן. שבעצם פנייה, אפילו מרמת הטלפון, או מרמת הוואטסאפ שנכנס היום, ונדבר אחר כך על וואטסאפ. הפתקים האלה ממוחשבים. כלומר, זה יש איזשהו כמו צ'אט פנימי כזה, שלקוח ביקש עכשיו אישור הכנסות, או לקוח ביקש עכשיו ניקוי מס במקור, או מסמכים. אז לא שמישהי קיבלה את זה, ובאותו רגע הייתה עסוקה, כי תמיד עסוקים כשעושים משהו.
כן, ואז אתה רושם את זה, והדף נופל, ושוכחים.
תכניס את הפנייה למערכת.
כן.
זרוק את הפנייה למערכת. המערכת תדע להעביר אותה לאדם הרלוונטי, ומשם תמשיך התהליך.
כן, ככה גם... המשימות רצות יותר
מה. המשימות רצות כפניות לקוחות. המשימות רצות כי הם נולדו אצלך פנימה במשרד. כי פתאום כן. גילית עכשיו שלמשל צריך להגדיל למישהו מקדמות, או להקטין למישהו מקדמות, או קיבל איזשהו כנס, או אתה מתכתב עם הרשויות. כל התכתובת של התנועה מול הרשויות, יש לך תיעוד מסוים. כן. זה משמש אותי גם אחר כך, כשאני בא למשל לדבר עם הלקוח על שכר טרחה, אחד הדברים של לקוחות, הזיכרון של כולנו קצר. אתה לא עושה בשבילי כלום, אתה בסך הכל, אני משלם לך ומשלם לך ומשלם לך, ואתה לא עושה בשבילי כלום. אז אני אומר לו, אני לא עושה בשבילך כלום. בוא נסתכל רגע על לשונית הארכיון, ונסתכל על כל הדברים שעשינו עבורך בשנה האחרונה.
מה, יפה.
אתה אומר לו, עשינו את זה, ועשינו את זה, ועשינו... אז הוא אומר, נכון, נכון, נכון. ועל זה לא חייבנו, אתה זוכר? ועל זה לא לקחנו כסף, אתה זוכר? ועל זה לא לקחנו, אתה זוכר? אז יש לנו איזשהו תיעוד, מין היסטוריה כזאת, של כל הפעולות שקרו לנו, למעשה אנחנו מרוויחים את זה בלי מאמץ.
כן.
משום שהרעיון במערכת, זה קונספט של מנות קטנות. אי אפשר לאכול את כל העוגה בפעם אחת. ואי אפשר כל הזמן להכיל את המערכת. אז אם יש לי 4 אנשים בצוות, או יש לי 8 אנשים בצוות, או יש לי אפילו 15 אנשים בצוות, כל אחד רושם משהו קטן לתוך תיק הלקוח, או לתוך תיק יד הלקוח, ובעצם אחרי תקופה מסוימת, מתקבלת התמונה הגדולה, מתקבלת המנה העיקרית.
כן, גם ככה בטח פחות מפספסים ושוכחים.
פחות מפספסים, שאלת על אחד הדברים במה המערכת נוגעת בעצם, אז דיברתי קצת על הנושא של ניהול הלקוחות, אבל גם נושא של שימור הידע, הפנים ארגוני,
כן.
ולמעשה הפרודוקטיביות של העובדים. עובד שמרגיש שהוא יודע יותר, הוא יהיה יעיל יותר.
כן. גם עובד שקל לו יותר, הוא יהיה יותר מרוצה.
הוא מרגיש
במקום שמקבל טלפון מפה וטלפון מפה, ורושם ואני בלחץ ואיך אני מספיק את זה.
נכון. העובדים שלי היום, המשרד שלי הוא אחד מ4 משרדים שכרגע עובדים עם המערכת. אנחנו יצאנו להעביר רק בסוף 22.
ממש חדשים, מזל טוב על הלידה.
תודה, תודה.
ממש תינוקות חמודים.
אנחנו ממש יצאנו להעביר העולם, אנחנו מתחילים ללמוד ללכת.
כן.
אנחנו גם מוסיפים ומעדכנים כמעט כל שבוע, שבועיים, עוד פיצ'ר, עוד תיקון, עוד באג שמגלים, כי הדברים האלה כל הזמן קורים.
כן.
אז בדיוק כמו שאמר קודם קטיה, שאם העובד יודע, הוא לא צריך לשאול את הקולגות שלו, הוא לא צריך לעצור להם את העבודה, מה קורה פה, איפה זה עומד.
או פתאום מישהו חולה והוא לא פה, ומנסים לתפוס אותו בין את התשובות.
לגמרי, יציאה לחופשת לידה, החלפה של עובדים. קרה לי... כמו שקרה לכולנו, גם בתקופת הקורונה וגם אחרי כל הנושא של הבידודים. פתאום עובד מעדכן, גם לא בידודים, גם חופשות או מתוכננות או לא מתוכננות, אני לא מגיע. אז תמיד אין וקום. הרי בסופו של דבר, על הלקוח צריך להמשיך לדווח, והוא צריך לקבל את המידע. אז לפחות יש איזושהי המשיכיות מסוימת. גם אם לא ניתן לו את התשובה שהוא חיכה לה ממש הרגע, אז נדע לפחות על מה מדובר, ואולי מישהו אחר מהעובדים יוכל למלא את מקומו.
נכון, נכון. וחוץ מהפנים ארגונים, מה החוץ?
חוץ מהפנים אנחנו בעצם גם עם הפנים ללקוח. כלומר, בעצם היום בעידן המודרני, משרד רואה חשבון בסופו של דבר, זאת קטגוריה של נותני שירותים. הטובים יודעים לתת שירות טוב יותר, הפחות טובים יודעים לתת שירות פחות טוב. המערכת שלנו מאפשרת לתת שירות טוב יותר. משום שאם לקוח עכשיו מתקשר, ובאותו רגע, גם אם זה אני וגם אם זה כל אחת מאנשי הצוות שלי, רואה דשבורד של כל המידעים שפתוחים עליו, אז הוא יכול לראות ששלשום דיברה איתו בקי, ואתמול דיברה איתו רינת, והיום איתי מדבר איתו, אז אנחנו יכולים בעצם לשמור על המשכיות.
כן, ולראות גם מה הם ענו לו, וכדי שזה יהיה באותו...
לראות גם מה הם ענו לו, ולראות גם מה התייחסו אליו. שוב פעם, זה לא הופך להיות הסיפור, אנחנו לא אנשי תיעוד, אנחנו לא אנשי מלל, ורושמים את עצמנו לדעת, אבל לפחות בנקודות.
כן.
ודבר נוסף שיש כאן בעצם, לכל לקוח יש כאן אזור אישי, שזאת מערכת בעצם מתקדמת אפילו מהמערכת שלנו, הוא יכול להיכנס לאזור האישי, הוא יכול לפתוח פניית שירות, אנחנו גם נוסיף לאזור האישי בהמשך נתונים נוספים, נתונים כספיים, נתונים חשבונאים,
כן.
שהוא בעצם יכול לראות אותם ולשקף לו את
המערכות. אני חושבת שזה גם משתלם לכם, כי בסוף במקום שמתקשרו וישאלו את כל השאלות האלה, פחות
בהחלט,
טלפונים, יותר בהחלט. זמן עבודה.
בהחלט.
כן.
זה בהחלט אנחנו רואים את זה. זה ירידה של מעל 60% בכמות הטלפונים.
מטורף.
שזה מטורף.
כן.
שזה מטורף.
60% זה המון.
בגלל זה, בגלל וואטסאפ, כן. בגלל דברים אחרים, אבל התקשורת הופכת להיות כאן ועכשיו.
ואיך בעצם בונים מערכת כזאת? כי אתה איש של ראיית חשבון, אולי יש לך נגיעה קצת מהייטק, כי עבדת שם, אבל אתה לא יודע עכשיו לתכנת. או נכון. שכן, תפתיע אותי, אני לא יודעת.
אז הבסיס קיים. הבסיס קיים, אבל את צודקת בהחלט. היום לפתח מערכת זה ידע של לפחות 5-7 אנשי מקצוע שונים.
כדי שגם תהיה מערכת באמת טובה.
כדי שתהיה מערכת טובה, תהיה בנויה טוב, מרמת הארכיטקטורה, דרך רמת הפיתוח עצמו, האפיון של המערכת, שזה אחד הדברים החשובים ביותר בעצם בכל מערכת מידע. והממשק למשתמש בסופו של דבר, העולמות של UX ו-UI והדברים האלה, כן. אז את המושגים אני מכיר, וגם ככה כמשתמש וחובב הז'אנר, אז אני...
חובב הז'אנר זה יפה, כן.
אז אני בקיא בטרמינולוגיה ובתחום הזה, אבל בסופו של דבר יש לי צוות פיתוח.
צוות פיתוח,
יש כן. לי צוות פיתוח שיושב ומפתח את המערכת, ואני בעצם עוסק בעיקר באפיון.
כן. זה כלומר, צוות פיתוח שהוא גם בעברית וגם באנגלית.
זה צוות פיתוח שהוא בחול.
נפה.
אז אנחנו נהנים גם מהעולמות של מערכת, בסופו של דבר קיבלתי גם מערכת באנגלית וגם מערכת בעברית.
כן.
כל עולם הפיתוח היום בכלל עובד כולו באנגלית, אבל המשתמש לא מרגיש את זה, זאת אומרת, המשתמש מבחינתו זו מערכת בעברית מלאה, כן. כי היא בנויה ככה.
כן, ו... ולמי שיותר קל באנגלית ויש פה המון, אז הוא יכול.
הוא יכול, אבל כן. רוב הטרמינולוגיה תהיה הרבה יותר נוחה בעברית, אבל בהחלט הוא יכול לעבוד כן. איתה גם באנגלית.
כן, וכמה שנים לוקח לבטח כזה דבר?
אני אגיד לך מניסיון כיזם, זה לדעתי לא נגמר.
לא נגמר אף פעם.
משום שמערכת שהיא בכך מערכת וויבית, כל הזמן מתאימה את עצמה. כי החוקים משתנים, הרגולציה משתנה, הדרישות משתנות, הצרכים מהלקוחות משתנים. אני מדבר עם, משוחח ככה עם הלקוחות, היי, תוסיף לי כאן, תעשה לי כאן, תעשה שהכפתור הזה יעשה ככה, ותעשה שהדוח הזה יראה ככה.
אז אתה ממש מקבל פידבק ומשפר את זה.
אז אנחנו מקבלים פידבק, לא כל דבר אנחנו באופן מיידי משנים.
כן, כי בטח גם יש דברים שהם לא
הכרחים. יש דברים שהם צוברים, מה שנקרא, קצת יותר משקל וקצת יותר בשר, ואז אנחנו מחליטים האם באמת להכניס את השינוי הזה או לא.
כן.
אבל כמו שאמרתי, אנחנו עכשיו נמצאים די בשלבים הראשונים של המערכת, אז ממש כמעט כל שבועיים שלושה עולה גרסה חדשה, עם פיצ'רים נוספים ונתונים נוספים, למשל עכשיו בתחילת 23, בגלל שיצאנו ב-22, אז לא הכנסנו את זה ב-22, אבל בתחילת 23 הכנסנו את כל הנושא של הדיווחים לרשויות, שזה, אני אומר דיווחים לרשויות, כל רואי חשבון וכל מי שעוסק בתחום מכיר את הכאב.
כן.
הניהול של זה, התיעדוף, חלוקה לעובדים.
כל החישובי מס והדוחות.
בין היתר גם הדברים האלה. העברת המידע בתוך הצוות, מה הספיקו, מה לא הספיקו, מה התקבל, מה לא התקבל, מה נמצא בתהליך, מה נמצא בבעיה, ועוד פרמטרים נוספים.
כן, ומה היית אומר שהאיכות של המערכת? כיום אין שום דבר שמגיע ל...
אז כמו שאמרתי קודם, קיימות מערכות, אבל הן מערכות כבר בנות 10 פלוס.
כן.
אני חושב שאנחנו מביאים ייחודיות בקטע של... הוורסטיליות שלנו והשקיפות המידע שאנחנו בעצם מספקים, אנחנו מתממשקים כמה שיותר למערכות שונות, כמו למשל ביטוח לאומי ומס הכנסה. יש מערכת מאוד גדולה שאנשים בתחום מכירים שנקראת שעם, שירות עיבודים ממוכנים של המדינה.
שמה מאוד מפחיד.
וקצת מפחיד, אבל...
כן.
וברגע שגם שם יפתחו, הם לפחות יצאו בהצהרות שבאמצע 23, הם יפתחו גם את שעריהם לממשקים, זה נקרא בשפה המקצועית API. ברגע שהם יפתחו את הממשקים דרך API, אז אנחנו שם ממתינים, כדי שבעצם נוכל להתחבר לשם, גם לקבל מהם נתונים, ואולי גם אפילו להעביר אליהם נתונים.
יפה. כן. אז זה באמת כל הזמן משתדרג.
כל הזמן משתדרג.
כן. ואמרת שיש כבר כמה משרדים שעובדים עם המערכת?
יש משרדים שעובדים, בהחלט.
איזה פידבקים אתה מקבל?
כמו שאמרתי, המערכת בעצם לא נולדה לוואקום. כלומר, היא נולדה לתוך מציאות קיימת. הפידבקים שאני מקבל הם בעיקר וואו.
כן?
הם בעיקר וואו, אבל תביא לנו עוד מזה.
עוד, הם רוצים עוד, 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 לא
הם
מספיק.
רוצים עוד.
הם רוצים עוד.
זה טוב להם, זה מתקדם, זה מודרני, זה נותן תמונות, זה צבעוני, זה מאפשר, כמו שאמרתי, את הגדלת הפרודוקטיביות בתוך המשרד.
יש לך איזה שהם נתונים ספציפית, או שהם לא סיפרו לך כמה זמן זה חסך להם, או כמה כסף זה...
קשה בשלב הזה עוד למדוד את החיסכון האמיתי.
אבל ברור שזה קורה.
ברור שזה קורה, ואני אגיד גם יותר מזה. למשל, אחד הדברים שאנחנו שמים לב של לקוחות, כמעט ולא צריכים תמיכה. משום שהמערכת היא מאוד אינטואיטיבית לעבודה שלה, כי היא מתלבשת ממש לתוך משרד רואי חשבון, עם השפה של המשרד, עם הטרמינולוגיה, עם התהליכים שהוא כבר מכיר.
כן.
ואם הוא רוצה, הוא יכול לדייק את התהליכים האלה לעצמו. אבל בסופו של דבר, אני מאמין שגם אם מישהו עשה בדיקה מעניינת, והוא אמר לי, נניח אם אתה רוצה עכשיו להוציא נתון מתוך תוכנה, אז בדוקטומי אתה צריך לעשות שני קליקים, אתה מקבל את הדשבורד ואתה הולך ללשונית המתאימה.
כן.
במערכת מקבילה ספרנו אתה צריך 9 קליקים.
יפה.
עכשיו לא שזה, לא שזה בלתי אפשרי, אבל אם 3 פעמים ביום או 5 פעמים ביום אתה צריך לעשות 9 קליקים, כן. ודרך אגב אחד הקליקים גם כולל לקבל SMS כדי להיכנס לאיזושהי כן. מערכת, אז זה לוקח לך 3-4 נכון. דקות.
וכשאתה תחת לחץ זה לא טוב.
זה לא קורה.
נכון.
כי כשאתה משוחח כרגע עם הלקוח, גם אם הנתון הוא לא בדיוק העדכני מהיום בבוקר, אבל אתה רואה את הנתון של לפני חודש, למשל בביטוח לאומי, לפני חודש ולפני חודשיים ולפני 3 ולפני 4, יש לך כבר תמונת מצב שאתה יכול לנהל את השיחה עם הלקוח על בסיס כן. נתוני אמת שלו.
אני גם חושבת שאתה נשמע מקצועי יותר ככה. כשזה מהר יותר וכש...
היום הכל מהיר, היום כן. הכל מהיר. היום שיחה עם לקוח שלי, ודרך אגב, שאלת לגבי חוויות של משרדים,
כן.
אומרים לי משרדים, כשאני למשל מתקשר אליי לקוח, אני שנייה לפני השלום שלום, מה שלומך, מה העניינים, מה קורה, פותח בעצם את, את, את מערכת דוקטומי על אותו תיק לקוח, ותוך כדי זה שהוא מדבר, אני כבר מדפדף על אותם לשוניות שונות, כמו מס הכנסה, או כמו ביטוח לאומי, או כמו מע"מ, או מעדכן אפילו שהוא מספר לי שהוא מתכוון כרגע להיכנס להשקעה, או להגדיל את הפעילות
יפה.
שלו. אני מתעד את זה, גם אם זה לא רלוונטי כרגע כן. לדוח הנוכחי, זה רלוונטי בכלל לדוח 23, שבכלל מי חושב עליו עכשיו, אנחנו כן. עכשיו בינואר 20, פברואר 20, ו...
כן.
אז מי חושב בכלל על דוח 23, אבל אני מתעד לעצמי נתונים ודברים, שישמשו אותי גם בעתיד.
יפה, זה נשמע ממש נוח. אני לא יודעת איך לא שאלתי אותך קודם, מאיפה נובע השם דוקטומי?
דוקטומי זה נחמד, זה בעצם...
כי זה מתגלגל ממש כיפי על הלשון, אני יכולה להמשיך את השיחה הזאת עוד שעות ולהגיד לך דוקטומי, דוקטומי כל הזמן.
אנחנו בעצם אנשי דוקומנטציה, הרבה מאוד מהעבודה שלנו התחילה, וכנראה תהיה גם כמה שכולם רוצים ללכת למשרד ללא נייר, היא מדוקיומנט.
כן.
ולכן התגלגל לי על הלשון, המילה, הצירוף של דוקטומי.
ממש
ואמרנו,
מגניב.
ואמרנו אולי במקום דוקטומי, נעשה דוקטומי.
יפה.
אז ככה הגענו לדוקטומי.
יפה, אהבתי, אהבתי, ממש חמוד. לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך על איזשהו טיפ שאתה יכול לתת ככה למי שמאזין לנו או צופה בנו.
בשמחה. אז היות ואנחנו נמצאים עכשיו ממש בפתחה של שנת 23, אחד הדברים שבוודאי שמתם לב, זה שגם מס הכנסה השותף שלנו, וגם ביטוח לאומי השותף השני שלנו,
שותף, כן.
עדכנו או מעדכנים בינואר ופברואר את מצד אחד מקדמות מס הכנסה, ומצד שני את מקדמות הביטוח לאומי. במערכת דוקטומי למעשה, ניתן להעלות את הקבצים, יש קבצים חודשיים שביטוח לאומי מייצר, להעלות את הקבצים לתוך המערכת, ובעצם בלחיצת כפתור לקבל דוח השוואתי של כל מה שקרה במקדמות דצמבר לעומת מקדמות ינואר. ופתאום תגלו כאן עולם ומלואו, תגלו שביטוח לאומי יקטין, לפעמים אפילו ב-50% או 60% או 70% את המקדמות של הלקוחות שלכם.
ואז זה אומר שבסוף שנה משלמים יותר?
מה שזה אומר שכבר באותו רגע, אם חס וחלילה קורה משהו בינואר או בפברואר או במרץ, הלקוח יהיה מבוטח
רק על,
על הסכום
שילם.
שהוא משלם. עכשיו כן. אולי הלקוח זה נחמד לו פתאום, במקום לשלם 1,500 שקלים, לשלם רק 700 או 400, אבל בעצם סוג של אחריות שלנו, ואני לא קובע כרגע שזאת האחריות שלנו, שלא ייקחו אותי לשם,
כן.
אבל סוג של אחריות שלנו היא גם להתקן את הלקוח, אבל בוא נגיד, זה הציפייה של הלקוח, שאנחנו נגיד לו שבעצם אירוע כזה קרה.
כן.
וזה
אבל
קורה.
אבל זה לא תלוי ברווח של אותו לקוח?
זה תלוי, אבל ביטוח לאומי בינואר, באופן אוטומטי, כמעט אוטומטי, מבצע שינוי כזה, בין אם זה על סמך נתונים של שנה קודמת, בין אם זה על סמך נתוני שומה קודמת, אבל זה קורה. ואותו דבר מס הכנסה, שמגדיל מקדמות או מקטין מקדמות, אבל עם מס הכנסה יש פחות כאב לעשות את זה בחודש חודשיים הראשונים, אפשר גם לעשות את זה בהמשך.
כי הביטוח לאומי יותר משפיע.
הביטוח לאומי הרבה יותר משפיע על כל נושא גמלאות, על נושא דמי לידה, על נושא מילואים, ועל הרבה נושאים אחרים, שחשוב שהמקדמות תמיד יהיו מעודכנות.
כן, נכון.
אז זה למשל משהו שהמערכת מאפשרת לי בלחיצת כפתור, לראות את כל השינויים.
כן, יפה. איתי, תודה רבה לך שהיית איתנו, ועל כל המידע המפורט הזה.
תודה רבה לך, קטיה.
ותודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של זמן עסקים. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם?
השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.